שלום לכם. בעוד שנים לא רבות, 10, 12, 15, 20 שנים, רובה של החברה הישראלית יהיה דתי וחרדי. כלומר, יותר מ-50% של החברה הישראלית יהיה מחנה אחד, והמחנה החילוני מצטמצם. האם זה בהכרח יביא עלינו מדינת הלכה? אם כן, איך תראה המדינה הזו? שלום הרב אורי שרקי, שלום הפרופסור קרלו שטרנגר, איך תראה מדינת ההלכה? אגב, אם, אורי, בוא נתחיל איתך.
תראה, המדינה תראה כפי שעם ישראל רוצה
שתראה. אתה מסכים עם הנתון הדמוגרפי הזה?
אין לי שום מושג, אני חושב שזה מדע ממש לא מדויק, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בעוד 30 שנה.
אני אגיד לך איך כן אנחנו יכולים לדעת, ונחזיר מיד את השאלה על מה שרצית לענות, לא בעוד 30 שנה, הרבה לפני כן. לפי מספר התלמידים, השנה בכיתות א', חרדים.
כן, אם תסתמך על זה, אתה צודק, אבל הרבה דברים יכולים להשתנות.
מה שיכול להשתנות?
החברה הישראלית היא מלאה בהפתעות, כלומר זה כבר בערך 100 שנה ויותר של ציונות, ואנחנו רואים שכל מיני דברים בלתי צפויים היו, אז ככה בנקודה הזאת.
אז בוא נבנה על החברה הישראלית כפי שהיום, בלי הדברים הבלתי צפויים. הגורם הבלתי, המשתנה הבלתי צפוי, איננו יודעים.
ואתה, מתוך הנחה שאכן תהיה מדינת הלכה, אתה שואל אותי שאלה כבר יותר ספציפית, איך תראה אותה מדינת הלכה? ונראה לי שצריך פשוט לענות, היא תראה כפי שעם ישראל רוצה, ירצה שהיא תראה. כלומר, אני לא חושב שיש לך דגם בנוי מראש. ברור שבסופו של דבר עם ישראל החליט לבנות את עצמו, אפילו החלק הדתי או אפילו החרדי ביותר של החברה, מסכים לשיטה הדמוקרטית, ובוודאי שיש גם חלק מן הערכים של הדמוקרטיה שהם אי דיכוי המיעוט, ובוודאי ש... תימצא נוסחה, כלומר אני חושב שזה יהיה יומרני מדי לומר מראש מה יהיו הפרמטרים של אותה החברה.
אני בכל זאת רוצה להחזיר אותך כמעט לאחור, האם המציאות שפתאום יש 51% של ציבור דתי חרדי, האם המציאות הזו היא לא מציאות שיש בה גורם סטיחי, כלומר כמעט מוכרח לפעול בחיבור של מדינת הלכה. האם זה מוכרח שיקרה?
או יכול להיות... כאן, דואליזם.
האם יכול להיות שישאר כאן מצב שאנשים יגידו, לא, אנחנו אמנם רוב בחברה, רוצים חברה חילונית, רוצים לחיות כמו שחיים בארצות הברית.
תראה, אני חושב שמדובר בדבר מאוד פשוט. כולנו יהודים. והעמדה של החברה היהודית כבנויה משני כתבים, היא לדעתי גם לא נכונה אפילו מבחינה סוציולוגית. כלומר, גם היום, לפי המחקרים של מחקר גוטמן המפורסם, החברה הישראלית איננה חילונית וגם איננה דתית, היא בעיקר המסורתית. ואני חושב שהדגם הזה בסופו של דבר יתיישב בתור איזה מין דבק מאחד של הקצוות. כלומר, גם כאשר יש לך איזה קצה שיגבר מבחינה דמוגרפית, הוא יתלמד במהלך השנים להכיר בפרסות, ערך של השותפות ובהפריה שיש
למשל,
בערכים של כל אחד.
בוא נבדוק את זה באופן פרקטי. חמץ בפסח, נסיעה בשבת בפרהסיה, כמובן נסיעה לא יכולה להיות בתוך הבית. אף אחד לא יתעסק עם מישהו בבית, זה בעצם נניח כיוון שאתה מוליך, אבל אם החוץ לא יתעסקו, לא יחייבו אנשים במיני חיובים שקשורים בחוץ הישראלי בשבת.
אין לי שום מושג, ואני הייתי אומר שזה רחוק מלעניין אותי ולא רק אותי. כלומר, זה רחוק מלעניין גם הרבה אנשים יראה שמיים, תלמידי חכמים מובהקים. אני לא חושב שהשאלה של הפרהסיה לעומת מה שקורה בבית, זאת הנקודה הקריטית. יכול להיות שזה מה שהיה משמעותי בשנים הראשונות של המדינה, במסגרת הברית ההיסטורית, כדי שנוכל לחיות ביחד עם הרב מימון ודוד בן גוריון. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהתמורות הפנימיות של החברה הישראלית, הן הרבה יותר מעמיקות והן בתחום הזהות הפנימית. עד היום אני חושב שהמחיצות הקיימות בין התחום הדתי לתחום החילוני הרבה יותר מטושטשות מאשר פעם. ואני חושב שהדגם הזה שבו יש איזה מין אוסמוזה של הערכים הוא זה שינצח. כך שבאמת השאלה האם תוכל למכור חמץ בפסח בחוץ או לא, השאלה הזאת תהיה ממש אנכרוניסטית, חסרת משמעות.
כי?
אין לי שום מושג איך.
לא, אתה אומר שתהיה חסרת משמעות.
היא תהיה חסרת משמעות, בגלל שהיא תיפטר כפי שהיא תיפטר. זאת אומרת, אם הציבוריות הישראלית תרגיש נוח בזה שהפרהסיה תאסור את מכירת החמץ, זה מה שיקרה. אם היא לא תרגיש נוח בזה, אז זה מה שיקרה גם כן. בלי שום קשר לדמוגרפיה וליחסי האוכלוסיות דתיות וחילוניות במדינה.
אני אשאל אותך עוד שאלה, אני רואה שקרלו כבר סוס מלחמה בעורבתו.
טוב, אתה עושה את זה בכוונה, אתה רוצה לחמם אותו.
אני אשאל אותך עוד שאלה. אם אני לוקח את המבנה של הציבור ונציגיו, והרבה יותר נציגיו מאשר הציבור עצמו, אתה רואה הרבה פעמים שהנציגים מלחמים על כל מיני דברים שלא בטוח שהציבור שלא רוצה. זה קורה בחברה הערבית לשם דוגמה, וזה קורה גם כן בחברה החרדית. האם אתה לא חושב שזה מה שיקרה במדינת ישראל, שהקו הקיצוני יותר הוא זה שינצח? כי יש את הכוח וישתמשו בו.
תראה, ברגע שקו נמצא בשלטון, הוא מפסיק להיות קיצוני, כי הוא כבר לא צריך לעמוד מול מתנגד. כלומר, ברגע שמישהו הפך להיות הלגיטימיות של החברה, אז הוא נחשב למיינסטרים, ואז הוא מפסיק גם לרכוש את המאפיינים, הייתי אומר, הקוצניים שלו. כך ש...
אוי, אתה יהודי אופטימי.
בהחלט, יש לי מחלה של אופטימיות כרונית, בהחלט.
אוקיי. לא, אני חושב שאני... הוא קורא אותי לחלוטין לא נכון, לא רק שאני לא סס אלי קו, אני נוטה להסכים איתך.
אפשר לסגור את התוכנית, בשביל מה...
אבל מסיבות קצת אחרות. אני חושב, א', אני מאוד מסכים עם מה שאמרת לפני כן, יש לכך דוגמה לא רעה, כשבירושלים היה ראש עיר חרדי, דווקא מאוד דאגו לא לסגור על הצד החילוני, אזורי הבילוי בשבת נשארו פתוחים, וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו, אני גם חושב שכמוך, שבסופו של עניין, גם כשיהיה כאן רוב דתי, אפילו חרדי, הם יצטרכו לשאול את עצמם הרבה שאלות, ואני חושב שעם ההפשלה הפוליטית, אתה גם מתחיל להרחיב טיפה את היריעה. יסתכלו ויראו שאין ולו מדינה אחת בהיסטוריה שנוהלה לפי עקרונות דת, שפרחה מבחינה תרבותית, מבחינה מדעית, מבחינה טכנולוגית.
ויגידו למשל, קרלוס, סליחה, על איזה
תקופות
אתה מדבר?
אני מדבר איתך על כך שהמהפכה המדעית, למשל באירופה, התאפשרה אך ורק...
שנים, בבקשה.
אני אגיד לך את זה בדיוק. התאפשרה אך ורק אחרי 1648, בעקבות מלחמת הדת האיומה ביותר באירופה,
התחילו
להבין שצריך להתחיל להפחית. דרך אגב...
אבל אתה מודע לזה שהרנסנס מתחיל? קצת קודם.
אבל זאת לא
אמרת. ואין פריחה מדעית ותרבותית ברנסנס, קרלו?
אני אתן לך עוד דוגמאות.
שאיטליה היא כולה דת?
אני אתן לך עוד דוגמאות. א', היא לא נוהלה לפי עקרונות הדתיים. ולא הייתה, ולא הייתה מדינה איטלקית, אם תזכור. יפה. עכשיו, אם תלך עוד קצת, בתקופה שבה העולם האסלאמי היה מאוד פתוח, הוא אכן פרח מבחינה זאת, אני מדבר על המאה התשיעית, עד המאה, לפחות 11, אנחנו רואים את זה בהודו בתקופות הרלוונטיות. ואנחנו רואים דרך אגב שהמדינה הדמוקרטית הדתית ביותר בעולם, דתית הרבה יותר ממדינת ישראל, ארצות הברית של אמריקה, היא שבה ברמה, בכל הרמות הדת מאוד מאוד משחקת, היא נמצאת לחלוטין מחוץ לפוליטיקה. ואני דווקא...
התכוונת שהדת נמצאת מחוץ לפוליטיקה.
הדת, בצורה, מבחינה קונסטיטוציונלית אפילו. אני לא אופתע אם יקרה מה שאתה כרגע אמרת, שברגע שהפלג הדתי בחברה היהודית, בחברה הישראלית, ירגיש שהוא לא צריך להתגונן, אלא שבעצם יש לו את כל הכוח ביד, שהוא יגיד, רגע, אולי... בתנאים האלה, הרי מדינה חילונית זו לא מדינה שתושביה חילונים, הם חילונים, אלא זאת מדינה שבה מוציאים את הדת מהפוליטיקה. ושיתחילו להגיע למסקנה שזה עדיף בהרבה, למשל, הרי אתה, יש לך הרבה אי הסכמות עם העולם
החרדי. קצר בבקשה.
אני כבר אעשה את זה. ואתה אולי תגיד שהדבר הטוב ביותר, זה שאתה תהיה ככל שניתן מחוץ לפוליטיקה, כי אתה לא תרצה כל הזמן לריב עם אנשים שלא מסכימים עם פרשנותך את היהדות, שזה ייכנס לפסים פוליטיים.
טוב, אני רוצה להגיד את זה.
אני הייתי אומר שאני ממש...
קרה פה משהו רע. מבחינתי התוכנית תמה ונפלא.
אל תדאג.
לא מבין. מה הבאנו אותך, קרלו ואורי ביחד? שתסכימו אחד עם השני. באמת.
בוא אני ארגיע אותך. אני ממש לא מסכים עם קרלו.
אתה לא מסכים עם זה שהוא מסכים איתך, כלומר. אתה שאתה עסוק מדי פעם בסתירות פנימיות?
כלומר, אני מסכים
בתחום,
הייתי אומר ככה, בניתוח הסוציולוגי של מה שיקרה לחברה, ייתכן שאנחנו מסכימים. יש איזו הנחת יסוד, הייתי אומר אפילו כמעט תיאולוגית שמבדילה בינינו. אינני סבור כלל שיש מושג של דתיות במובן המקורי האירופאי של זה ביהדות. כלומר, העמדה שלי נובעת מנקודת מוצא שונה לגמרי מזו של קרלו. והיא שאני סבור שכל מה שיש במגזרים השונים של הציבור היהודי מהווה חלק מן התוכנית הכוללת של עם ישראל. אינני יכול לצמצם את היהדות לממדיה של דת, כי הרי אם זה דת, זה פונה אל היחיד.
וכאן עולה שאלה שאתה גם כותב עליה רבות, ההבדל בין העם היהודי כבני דת יהודית לבין העם היהודי
כאומה.
אומה.
כן, בוודאי.
קרלו בעצם מדבר על העם היהודי כבני הדת היהודית, ואתה מדבר על מונח של אומה, בוא נעביר את זה.
אני לא דיברתי על העם היהודי בכלל, אני דיברתי על מדינת ישראל.
בדיוק, זאת אומרת, יש גם פה איזה נקודה.
אז בוא נחדד פה בנקודה הזו, למדינה יש איזשהו תפקיד במה שנקרא האומה היהודית?
מדינת ישראל מהווה הגשמה חלקית של החזון של עם ישראל במהלך ההיסטוריה. זאת אומרת, במטה ההיסטוריה הכוללת, מדינת ישראל משחקת תפקיד. מבחינתו של קרלו, מדינת ישראל היא ישות חילונית ככל ישות בעולם, ובמובן הזה איננה שונה מנורווגיה. מבחינתי זה לא נכון. זאת אומרת, מבחינתי, גם החילונות של קרלו משחקת תפקיד במהלך מטה היסטורי כולל, הוא יכול לקרוא לזה...
מה התפקיד? זה פנטסטי בעיניי. מה התפקיד של החילונות הקרלוגינית? או
היא נפלאה. אני אגיד לך את האמת, אני יותר נהנה כאשר אני מלמד בציבור של רובו חילונים, מאשר בציבור של רובו דתיים.
למה? כי אתה נהנה שהם לא יודעים?
לא, אני מאוד נהנה מזה שהשאלות חופשיות, שיש רעננות של המחשבה.
ובציבור הדתי אין שאלות חופשיות ורעננות של המחשבה?
זה קורה, אבל פחות. זאת אומרת, ברגע שאדם החליט שהוא שייך ל... איזה שהיא מסגרת מחייבת מבחינה דוגמטית, לא משנה אם נקרא לזה דתיים או קומוניסטים.
חילוני יכול להיות דוגמטי.
כן, כן, יש ודאי, אני פגשתי הרבה דוגמטיות גם אפילו אצל קרלו, אבל אפשר לומר שיש בציבור, שהייתי אומר, התל אביבי, הבוהמי שאני פוגש, לפחות השאלות צצות, אתה לא יודע מאיפה, וזה תמיד מפתיעות, וזה תמיד מפרה, וזה מעשיר. אני מאוד אוהב את זה. זאת אומרת, בוודאי...
אנחנו נהיה הגורם המבדר במדינה.
כן, כלומר, ייתכן מאוד ש...
זה הפונקציה התיאולוגית שלנו.
אני חושב שפה הוא שמה מחמאה חשובה מאוד, ודבר מפתיע.
תשמע, זה פעם הראשונה שאני יודע מה מקומי בסכמה התיאולוגית הגדולה.
כלומר, פעם עמוס עוז אמר שהוא אומר, אני אומר לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. הוא פשוט לא מבין, עד כמה שאני אהבתי את הדברים שלו, ובטח יסנה את מה שאני אומר, שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, אני רואה בזה חלק מתהליך הגאולה. כלומר, מהבחינה הזאת, אני רואה בזה העשרה עצומה.
טוב, אני רוצה להתכנס מחדש, סליחה קרלו, אני רוצה להתכנס מחדש, מה שאתה אומר בעצם, אורי, שלמדינה יש משמעות, נקרא לזה תיאולוגית, סלש דתית, זה לא אותו הדבר.
תקרא לזה מטה-היסטורית, זה יותר מעניין אותי.
לא, לא, מטה-היסטורית קצת לגבי חלק מהאנשים לטעמי מבלבל אותם, פחות מגדיר את זה. אתה מתכוון למשמעות תיאולוגית ולמשמעות דתית.
איך תקרא לזה איך שאתה רוצה, כלומר אני לא אוהב מילים.
אבל אתה כן דווק, אתה מוכן לקבל את המילים.
אני אגיד לך מדוע אני לא מקבל את המונח דתי. אולי אני אסביר למה אני מתכוון כשאני אומר דתי.
קצר כי זמננו.
דתי הכוונה מדובר על תוכן של אמונות ומעשים שמבטיח ליחיד אושר. ודבקות באלוהים. וזה בדיוק מה שהיהדות היא לא. כלומר, היהדות איננה פנייה של היחיד אל האלוהים, אלא היהדות היא פנייה של האלוהים אל הציבור ככלל. ואז מתוך כך גם הפרט שייך לזה.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, קרלו, אני מבטיח שאני חוזר אליך, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך.
אני ממש לא מאמין להבטחה שלך.
סליחה. בוא ניקח את ה... אתה לא מאמין להבטחות שלי, קרלו?
כן.
רע מאוד הדבר. בוא ניקח... קרלו נתחלף בשבוע הבא. בוא ניקח את הציבור החרדי שהוא בוודאי לא מסכים עם ההגדרות שלך, את תפקידה של המדינה ואת ראייתו. הוא לא יקבל את כל מה שעכשיו נאמר בינינו לגבי תפקידה של המדינה.
ואז הדגם שקרלו מדבר עליו, של פרגמטיזם...
כלומר, בגלל הציבור החרדי, לכן אתה כמייצג ציבור בתוך המסגרת הזאת?
השאלה הגדולה היא בסופו של עניין, ואני רואה אצל אורי כאן מרכיב שהוא מבחינתי מרגיע. מה שאורי אומר...
היו לך חששות קודם? אתה מוכן?
מה שאורי אומר, אם אתה תיתן לי להגיד בשלוש מילים...
אני אתן לך, אבל בוא בבקשה, קרלו, בטובך. אתה יכול להגיד לי מה היו החששות שלך?
אני הייתי מגיע לזה. הדבר ראשון, אתה אומר שמבחינתך יש לייאוט תיאולוגי שאתה אולי גם חושב שאתה פענחת אותו, אבל מה שאני שומע זה שאתה לא רוצה להשתמש בזירה הפוליטית כדי לכפות את זה, על קהלים מקהלים שונים שלאו דווקא אולי מסכימים עם זה. אתה אופטימי לגבי זה שמשהו כוח טרנסצנדנטי או אימננטי להיסטוריה, איזשהו כוח תיאולוגי יסדר את זה לכיוון הזה, אבל אתה לא רוצה לעשות את זה בכוח. ובמובן הזה אני חושב
שזו, אני חושב שהוא לא אמר את זה.
הוא אמר במפורש עכשיו אנחנו מתחילים לפרשן. אני רוצה לפרשן אותך כרגע בצורה אופטימית. אופטימית מבחינת
זה אומר... אמרתי, כי נותרו לנו דקות בודדות.
כן, רק אמרתי שאם הפרסיה, אם הציבור יהיה מעוניין בפרסיה מסוימת, אז הוא יחוקק את זה, ברור. וחוק מחייב.
יפה, אבל...
השאלה אם הוא סוגר למנע מלחוקק את זה, ולהגיד, עד כאן, פה היית אופטימי ואמרת...
מה שלא אמרת, זה שמבחינתך, אם הציבור לא עושה את זה, זה מבחינתך כישלון של...
לא, אנחנו נכין לא.
זה מה שמאוד חשוב. זה מה שמאוד חשוב.
הבנתי. אני אעמיד כאן עוד שאלה ודומני שבזה ייתם זמננו. חרף מה שאתה אמרת, אורי, ושאתה קיבלת, לפחות במציאות הישראלית של היום, אתה מתבונן בחלק מהציבור, לעתים חרדי, לעתים דתי-לאומי, איך שלא נגדיר אותו, וברגע שיש לו כוח, הוא גם יבצע את המעשה, שהוא מעשה של כפייה כלפי הציבור האחר. למשל, דוגמאות, סוגיית הגיור בישראל של היום, הפרובלמטי כל כך, צריך לומר שדווקא הציבור הדתי-לאומי הוא תומך בגישה אנושית יותר.
אבל פה מדובר בחקיקה. בסופו של דבר, כל חקיקה היא כפייה. זאת אומרת, כל משטר באשר הוא כופה את עצמו על היחיד.
השאלה היא, האם כאשר ייווצר הרוב של ה-51%, יוכל הציבור הדתי להימנע מלחוקק חקיקה דתית נרחבת ומורחבת? והתוצר, אם היא לא תימנע, שהציבור החילוני, זה שיוותר כאן בישראל, יסתלק מישראל.
יש לי שאלה, מדוע אין חוק ארנבת בישראל? אין חוק שאוסר לשווק ארנבת. יש חוק שאוסר לשווק חזיר באיזושהי צורה.
שיווק חזיר מותר, אסור לגדל,
לא משנה, לנחוק. יש חקיקה בנושא כן. החזיר ואין נכון. חקיקה בנושא הארנבת. נכון. אני אגיד למה. בגלל שבמיתוס הקולקטיבי של עם ישראל, החזיר תופס מקום והארנבת לא. בגלל הרדיפות שהיו בגלל החזיר וכו', לא משנה. ולכן היהודי אומר, אני מוכן שבפרהסיה שלי לא יימחר חזיר, אני לא מוכן שלא תימחר ארנבת, למרות שמבחינת ההלכה הנטו זה אותו הדבר.
קרלו? אתה, אני... אתה יודע מה אני חדד את זה? אתה חרד או לא חרד מרגע של 51%?
העניין הוא לא 51%. אני מנסה כרגע for once להיות אופטימי במובן הזה, ש... אני חושב שנכון להיום הרי המקום של הדת בחקיקה הוא דיספרופורציונלי לחלוטין לגודל של האוכלוסייה הדתית. וזה יכול להיות שזה היה עד כה איזושהי דרך לנסות לקבל איזשהו ביטוי פוליטי. ואני מקווה יחד איתך שככל שהדבר הזה לא יהיה חלק מהתחושת היסוד של הציבור הדתי, שהוא יותר ויותר ירגיש שהחקיקה של המדינה לא צריכה לבוא לביטוי בתחום.
אני מודה לשניכם משפט אחרון אם כך.
יש דיספרופורציה גדולה, נגיד בין הנחת היסוד של השכבה, של האליטה המשפטית היום, במדינה לעומת מה שהיא מייצגת בציבור, והיא האימון בבית המשפט העליון, הוא ביטוי לדבר
הזה. ובזאת אנחנו מסיימים לצערי רב את התוכנית, כי הזמן תם וחלב עבר מן העולם. אני מודה לשניכם, אורי שרקי, קרלו שטרנגר, ולכם שהייתם איתנו. תודה רבה ונתראות בשבוע הבא.